אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אני אוהב כל יהודי מישראל. אין בי שנאה. אני לא שונא להט"בים. אני אוהב אותם. אהבת נפש. אני מצר על כך שמתנהגים שלא כמצופה.
היום בגבוהה גבוהה מבט פילוסופי פוליטי על הקהילה הלהט"בית. מתחילות.
גבוהה גבוהה. שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות. עם ויויאנה דייטש.
היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נעסוק בקהילה הלהט"בית ובכל השיח הפוליטי שמתקיים סביבה בימים סוערים אלה. נשאל, מתי ההומוסקסואליות הפכה לקטגוריה סוציולוגית? מה בינה לבין האיסור התנכי על משכב זכר? מדוע זה עניין פוליטי? ואיך הפילוסופיה בכלל קשורה לכל זה? איתי באולפן דוקטור עמל זיו, חבר סגל בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב וראש התוכנית לשעבר. מחקריה של זיו עוסקים בפורנוגרפיה, בייצוגים מיניים, בתיאוריה קווירית ובתרבות להט"בית. הוא מחבר של הספר מחשבות מיניות, תיאוריה קווירית, פורנוגרפיה והפוליטיקה של המיניות. שלום עמל.
שלום.
לפני שאני מתחילה, אני חייבת לשאול, לבקשתך אני פונה אליך בלשון זכר וגם נקבה. כן. למה?
אני מזדהה על הרצף הטרנסי, אני מזדהה כאבינארי מבחינה מגדרית, והמימוש הלשוני של זה בעברית, שהיא שפה נורא נורא בעייתית, זה שימוש בעצם בלשון זכר ונקבה חליפות. באנגלית יש את האופציה של השנים האחרונות של they, כמשהו בעצם גוף שלישי לא ממוגדר. בעברית זה לא עובד. אז
הם, זה כן. זכר. כן.
בדיוק. אז זו בינתיים הדרך להעניק לזהות הזו מימוש לשוני בעברית.
אמרת כל מיני דברים שאולי לא כולם יודעים על מה אנחנו מדברים, מדברות. בוא נעביר קצת מושגים. הומוסקסואל, לסבית, גיי, קוויר.
טוב, אז אני מניחה שאת המונח הומוסקסואליות, כן, כולם מכירים. זה מונח ותיק מבין אלה שנמצאים בשימוש היום. הוא נכנס לשימוש בערך בראשית המאה ה-20, למרות שהפך להיות מוכר ככה יותר לקראת אמצע המאה ה-20. במקור המילה נטבעה על ידי פסיכולוג הונגרי בשם קרולי מריה בנקרט ב-1868.
באיזה הקשר?
בהקשר רפואי. בהקשר רפואי. וצריך כאן להרחיב ולומר שבמחצית השנייה של המאה ה-19 מתרחש שינוי שבמסגרתו הרפואה מספחת לה את תחום המיניות.
למה? מה הקשר? למה זה בהקשר רפואי ולמה הסיפוח?
קודם כל, לנו היום הקשר נראה נורא טבעי ושגור. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב על מיניות כתחום שיש בו את הנורמלי ויש בו את הפתולוגי. יש בו את ההתפתחות התקינה ויש את כל מה שהוא סוטה מההתפתחות התקינה. כן, מה שנקרא הסטיות. אבל למעשה צורת החשיבה הזו הופיעה במחצית השנייה או בשליש האחרון של המאה ה-19, והיא חלק באופן כללי מהתבססות הפרדיגמה הרפואית כרלוונטית להרבה תופעות שעד אז לא נחשבו בתחומה של הרפואה.
כמו פסיכיאטריה?
כן, כלומר, זו בדיוק התקופה שבה מופיעה הפסיכיאטריה כמדע.
אז הומוסקסואליות מסומנת כחריגה מהנורמה.
נכון, מנורמה של התפתחות מינית. עכשיו, צריך אולי קצת להרחיב ולומר שלמעשה, לפני שהתבסס המונח הומוסקסואליות, היה בשימוש רווח במאה ה-19 מונח אחר, גם בהקשר הזה הרפואי-פסיכיאטריה, וזה היה המונח אינברסיה מינית, מלשון היפוך, to invert, כמו שאפשר להפוך, נגיד, אצבע של כפפה, זה to invert. ומדוע האינברסיה, מה הקשר של זה להומוסקסואליות? היה כאן מודל תיאורטי שהבין משיכה חד-מינית כאחד הביטויים של זהות מגדרית מהופכת, כן? המושג מגדר עוד לא היה קיים אז, כן? אז בעצם הם הבינו אותם פסיכיאטרים, אותם סקסולוגים, כן? הסקסולוגיה הייתה ענף של הפסיכיאטריה שעוסק בפתולוגיה מינית. אז אותם פסיכיאטרים, סקסולוגים, הבינו תשוקה חד מינית, משיכה חד מינית, כביטוי של זהות מגדרית מהופכת, וכקשור להתנהגויות חוצות מגדר.
בואי בכל זאת נגיד במשפט מגדר, כי אולי גם לא כולם יודעים על ההבחנה הזאת בין מין למגדר.
אז היום אנחנו כבר במשך כמה עשורים עובדים עם שלושה מושגים, מין, מגדר ומיניות. יש מין במובן של מין ביולוגי, זכר נקבה, בהנחה שיש רק שני מינים ביולוגיים, וגם זה משהו שבעשורים האחרונים המחקר שם בסימן שאלה, במובן הזה של הקטגוריה הבסיסית הזו עצמה, שנראית כל כך בינארית, היא מורכבת מכמה ממדים. יש את העניין של מין כרומוזומלי, XX לעומת XY. יש מין הורמונלי, וכאן כבר מדובר על מאזן, כי בכל פרט יש גם הורמונים שמזוהים כגברים וגם הורמונים שמזוהים כנשיים, ואז שאלה מהו המאזן. יש מאזן שנחשב לזכרי וכזה שנחשב לנקבי, אבל זה כבר לא 0-1. נוסף לזה יש גם את הגונדות, השחלות והשחים, יש את עברי המין החיצוניים. בקיצור, המין הביולוגי מורכב משורה של משתנים, לא כולם דיכוטומיים, או זה או זה, וגם כמובן יש מה שנקרא אינטרסקס, כלומר יש אחוז מהאוכלוסייה, אפשר למצוא בו את הסממנים זכריים ונקביים גם יחד.
מין, אמרנו.
מין ביולוגי.
מין ביולוגי.
אוקיי, נעבור למגדר. מגדר, מבחינה פסיכולוגית, מתייחס לזהות שקשורה למין. כלומר, עד כמה אני מבין את עצמי כשייך לקטגוריה גבר או אישה. עכשיו, המגדר מלכתחילה נתפס בעצם כקשור בטבורו למין. במובן הזה של האם האדם מרגיש שייכות
למינו.
למין שאליו הוא שם. Okay. על פי קריטריונים גופניים. עכשיו,
הוא שם, כלומר, נולד במיניות מסוימת, רגע, או עם מין מסוים, וכתלגו אותו כבר למגדר מסוים. סללות דרכו, דרכה, כן. לכדי נשיות, גבריות.
נכון, אנחנו מדברים כאן בעצם על סוג של הסללה. זאת אומרת, זו בחירה יפה. אבל אני משתמש כאן בכוונה במונח השמה, מדברים על gender assignment, או אפילו על להיות assigned male או assigned female, במובן הזה של איך זה קורה תכלס. נולד תינוק, מסתכלים על עברי המין, ועל פי הם מחליטים האם זה תינוק או תינוקת, כן? ומכאן והלאה מתרחש, כלומר, ממלאים את המסמכים, ממלאים את קטגוריית המין זין או נון, ו...
בהצלחה.
כן, ובהצלחה, מעתה והלאה, אתה מתחיל את הנתיב הזה של להפוך לילדה או לילד, ולנערה או לנער, ולאישה או לגבר. אז יש כאן האקט של השמה לקטגוריה, האקט הזה הוא מתבסס על הגוף, אבל זה אקט חברתי, כן? וגבר אישה הן לא רק זהויות פסיכולוגיות, אלא הן גם קטגוריות חברתיות.
פוליטיות.
כן, כלומר, קטגוריות חברתיות, כאשר הקטגוריות האלה הן חלק מסדר חברתי היררכי. אנחנו כולנו יודעים שאין שוויון מגדרי. בהרבה מאוד מדדים עדיין ישנה עדיפות בחברה לגברים על פני נשים, אז הקטגוריות האלה הן גם פוליטיות. עכשיו, האם לסבך את הדברים עוד יותר קצת?
מיניות?
עוד רגע לפני המיניות.
כן.
כלומר, המחשבה הראשונית על מגדר הייתה מחשבה בינארית, כן? זכר שהופך לגבר, נקבה שהופכת לאישה, אבל אנחנו מכירים היום בריבוי של מגדרים, כן? זאת אומרת, המגדר הוא לא דיכוטומי. הרבה אנשים כמוני מזדהים איפשהו על הרצף המגדרי. או מזדהים כא-מגדרים, או מזדהים כרב-מגדרים. יש גם קטגוריות מגדריות שהן ייחודיות לתרבויות מסוימות. למשל, התרבות הלהט"בית שאותה אני חוקר, היא תרבות שיצרה כל מיני מגדרים אלטרנטיביים, שהם לא גבר או אישה. עכשיו, מיניות, קודם כל, כשאנחנו מדברים על מיניות, אנחנו מדברים גם על תופעה שהיא חברתית-תרבותית. כן? כלומר, מיניות, כן, יש, אפשר לדבר על מיניות במובן של זהות מינית. אנחנו היום, כשאנחנו מדברים על זהות,
זה אומר למי אני נמשכת?
נכון.
אוקיי.
בתרבות שלנו, בתרבות המערבית, מקובל שהמשמעות של זהות מינית זה למי אני נמשכת, ובאופן יותר ספציפי, האם אני נמשכת למישהו מהמין שלי או למישהו מהמין האחר. וזה משהו שצריך לשאול עליו שאלות, כלומר, מדוע בכלל כך מוגדרת זהות מינית בחברה שלנו?
אלא מה? איך עוד היא יכולה? לא, באמת, אני שואלת.
יש המון אופציות. האם אני נמשך לגברים או לנשים? האם אני נמשך לאנשים אחרים בכלל? או שהמיניות שלי היא רק מיניות עצמית? אפשר להגדיר זהות מינית לא על פי האובייקט, לא על פי המושא, אלא על פי העדפה לפרקטיקות מסוימות. יש הרבה אנשים שבשבילם סוג מסוים של פרקטיקה מינית, זה מרכיב מאוד משמעותי וזהותי. אבל אנחנו בעצם מסוף המאה ה-19 התקבענו על תפיסה כזו. הזהות המינית קשורה למושא המשיכה, וליתר דיוק לדמיון או לשוני במושא המשיכה.
מה שמחזיר אותנו להומוסקסואליות שהתחלנו להגדיר, כן. שזה גברים שנמשכים לגברים בהגדרה הזו.
ונשים שנמשכות לנשים.
כן. וזו חריגה מהנורמה. לפי השיח הרפואי הזה. משם נולדת ההגדרה.
כן, כן. תפיסת ההומוסקסואליות מעוגנת בהנחה של הדחף המיני האנושי יש כיוון מסוים שהוא הכיוון הנכון והנורמלי.
שזה הולדה?
שזה מין הטרוסקסואלי, כן? מכוון בסופו של דבר להולדה. שזו אגב תפיסה שכבר פרויד באופן מפורסם אתגר אותה לחלוטין, ובעצם מבחינת פרויד הדחף המיני אין לו כיוון מולד, אין לו זאת אומרת, זה לא כמו אצל, אין אינסטינקט מיני, אלא יש התפתחות מסוימת שקשורה לנסיבות חיים ויכולות להיות כל מיני סטיות מההתפתחות הזו לכיוונים שונים. וזה משמעותי כי זה מדגיש את התלות בין עיצוב המיניות האישית לבין כוחות חברתיים ודפוסים משפחתיים וכן הלאה.
לסביות, לסבית, מתי הוא נכנס, מתי אנשים פה, ההומוסקסואליות הנשית, אפשר להגיד, נכנסת לתמונה?
הומוסקסואליות זה מונח שהוא נורא רזה, תיאורי לחלוטין. הומוסקסואליות זה בעצם same sex, אותו המין. ולכן הוא יכול להתייחס גם לגברים וגם לנשים. אבל ביחס לנשים יש מונח נוסף והוא לסביות, והוא קשור לדמות מסוימת, שזו המשוררת היווניה סאפפו, שנולדה וחייתה באי לסבוס.
שדיברה הרבה על אירוטיקה.
היא כתבה הרבה, היא בעצם אחד המשוררים הליריים החשובים ביוון הקלאסית. היוונים קראו לה המוזה העשירית. שתי שמוזות, היא המוזה העשירית. והיא כתבה שירת אהבה שחלקה היה שירת אהבה לנשים. היא כתבה הרבה, אבל מה שקרה זה שרוב כתביה הושמדו בתקופות מאוחרות יותר, ושרד נורא מעט, ממש שיר שלם אחד וקצת פרגמנטים. וכתביה הושמדו ככל הנראה בגלל שירי האהבה שהיא כתבה לנשים. כלומר, הנוצרים שבתקופות מסוימות, שבתקופות מאוחרות יותר, שמרו על הספריות, השמידו את כתביה. אבל בכל אופן, היא נחשבת להדמות הקנונית שמוכרת לנו בהיסטוריה, שידועה באהבת נשים. מכאן נגזר המונח לסביות, כשאגב, תושבי האי לא כל כך אוהבים את זה, שהם חולקים את השם, הם לסביים ולסביות, אבל הם חולקים את השם הזה.
וגם פה זה סימון מבחוץ, כמו בהומוסקסואליות?
נדמה לי שכן.
אז אמרנו הומוסקסואל, לסבית, שני סימונים שאמרנו שלפחות ההומוסקסואל, שהוא מגיע משיח רפואי.
נכון.
מסמן את. כלומר, אני לא מסמן את עצמי, מסמנים אותי. ומאז יש, אנחנו גם, היום אנחנו יודעים שיש גיי, יש קוויר. על מה אנחנו מדברות?
גיי זה מונח שהופיע בשנות ה-70, והוא כבר מונח...
של המאה ה-20.
של המאה, כן, של המאה ה-20, חשוב לומר. אם... הגיי ליבריישן, כן, תנועת השחרור הגאה. וזה מונח שהוא כבר מונח של שיום עצמי, כלומר זה כבר מונח שההומואים ולסביות בחרו לעצמם. האירוע שמסמן את פרוץ הגיי ליבריישן היה מהומות שהחלו בבר קטן של הקהילה בווילג' בניו יורק בשם סטונוול. שזה האירוע שאותו חוגגים מדי שנה בשבוע הגאווה. ולכן זה ביוני. ומה קרה באירוע הזה? לראשונה בסיטואציה שבה שוטרים פרצו לבר של הקהילה, סתם כדי להטריד את באי המקום, כי זה מה שהיה מקובל. זו הייתה פרקטיקה מאוד שגורה של המשטרה. לראשונה, באי ובאות המקום, החזירו מלחמה, סגרו את השוטרים בתוך הבר, יצאו במין אינטיפאדה קטנה. ולמה זה היה אירוע חשוב? זה היה אירוע חשוב כי הוא ביטא שינוי של עמדה. כלומר, אל מול פרקטיקות שגורות של הטרדה, של דיכוי, פרסום, כאילו הוצאה כפויה מהארון, מה שהיה יכול להיות כרוך הרבה פעמים באובדן מקומות עבודה וסטיגמטיזציה וכן הלאה וכן הלאה, אז לראשונה להטאבים קמו ואמרו, די, אנחנו לא מוכנים לזה יותר, והמשיגו את מה שקורה להם במונחים פוליטיים. וזה בעצם היה הדבר החדש, כן? שלא לקבל יותר את הסימון הרפואי ולהגיד, אני חולה, סוטה, אלא להגיד, אתם מדכאים אותנו. כן, הסימון הפסיכיאטרי הזה הוא בעצם סטיגמטיזציה.
לעומת גיי?
לעומת גיי שהוא כבר מעולם אחר לגמרי. כלומר, גיי באנגלית, כן, שמח, אליז. בעברית זה עובד נהדר, כי השילוב הזה, כאילו הסיסמה הייתה gay and proud. אז בעברית זה מתרגם בעצם למילה אחת שזה גאה. וזה כבר מונח שציין, הוא פחות ממה שהוא מדבר על הנטייה המינית האישית, הוא מדבר גם על להיות חלק מקהילה. כאילו להיות גיי זה כבר לא להיות מוגדר מבחוץ, זה להגדיר את עצמי ולהגדיר את עצמי כחלק מקהילה, כחלק מעולם תרבותי מסוים, וקהילה שנאבקת על, נאבקת על מעמדה.
מה אנחנו אומרות okay. על קוויר?
אז אם גיי הופיע ב, ב, בראשית שנות, סוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, קוויר מופיע לקראת סוף שנות ה-80, ומופיע בהקשר פוליטי אחר. כלומר, בשנות ה-70, הקהילה הגאה בארצות הברית הגיעה לכל מיני הישגים פוליטיים, חוקיים, וגם מבחינת הנראות הציבורית, ומידה של דסטיגמטיזציה. בשנות ה-80 יש לנו את משבר האיידס, שהוא לא רק משבר רפואי, אלא הוא גם מביא לגל מאוד חזק של הומופוביה מחודשת, תפיסה של הומואים כסכנה בריאותית לאוכלוסייה כולה, הרבה מאוד שמחה לעד מצד גורמים שמרניים ודתיים. הנה, העונש האלוהי על חטא ההומוסקסואליות, וגם הזנחה מצד הממסד, כלומר יש שם משבר רפואי בקנה מידה גדול, כשהקהילה בארצות הברית חובה סוג של נטישה מצד השלטון, שלא ממש מתגייס. זה הוביל למוביליזציה רצינית בתוך הקהילה הגאה בארצות הברית, להתארגנות, פוליטיזציה, הרבה מאוד אנשים שלא היו פוליטיים נאלצו להפוך להיות פוליטיים, כי התחושה הייתה שהם ממש נאבקים על חייהם, וזה יצר סוג חדש של פוליטיקה. פוליטיקה שהיא לא רק אפרמטיבית, לא רק gay is good, אלא פוליטיקה שהיא יותר מאבקית, מתריסה. עכשיו, קוויר, המונח קוויר באנגלית, כן, המשמעות המילולית שלו המקורית היא מוזר. וזה מונח ששימש ככינוי גנאי לחריגים מיניים ומגדריים. כלומר, זו הייתה כללה. זה היה משהו שמתיחים באנשים, שלא התאימו לנורמה. בשנות ה-80, עם ההתגייסות והעמדה המאבקית של הקהילה, בא גם אימוץ של המונח קוויר, ניחוס שלו שהתאין אותו מחדש במשמעויות חיוביות.
זה קצת כמו שבארץ היה את ארסים ופרחות, והיום נכון. יש ניחוס מחדש.
כמו שעושים את מצעד השרמוטות.
נכון, למשל. מצעד השרמוטות.
אז זה בדיוק סוג כזה של מהלך.
יש פה גם איזשהו מעבר מאותה בינאריות שדיברנו עליה קודם, שקשורה ממין לאיזשהו משהו יותר פלואידי במונח הזה?
כן, לגמרי. כי אחד הדברים שמעניינים בקוויר זה שאין כאן את ההבחנה הזו, כן? הומואים, לסביות, כן? גברים, נשים, או הבחנה לפי למי אני נמשך. קוויר בעצם מדבר על החריגה מהנורמה, כן? זאת אומרת, זה עמדה של לחרוג מהנורמה, לאמץ עמדה של חריג, חריג שהוא חורג, ושעדיין מסרב לקבל סימון פתולוגי. זאת אומרת, זה בעצם להגיד, אני לא רוצה להיות נורמלית, אבל אני גם לא מוכנה לקבל את הסימון שלי כפתולוגית. עכשיו, זה לא קשור להאם את אישה או גבר, או זה בעצם מין מונח זהותי משותף להומואים, ללסביות, לביסקסואלים וגם לטרנסג'נדרים.
עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ויויאנה דייץ', איתי באולפן, דוקטור עמל זיו, ואנחנו משוחחים על הומוסקסואליות, קוויריות, גיי כקטגוריה פוליטית, וגם מבחינה פילוסופית, על למה הקטגוריה הזאת קיימת, מה היא מייצרת, מה קורה כשהיא מופנית אליי מבחוץ, מה קורה כשאני מכנה את עצמי. כל מה שדיברנו עליו הוא מודרני. התחלנו לדבר על מ-1868, דיברנו על הרבה על המאה ה-20, אני רוצה רגע שנחזור ליוון העתיקה. הרי זה שהדבר הזה מקבל שם מסוים, דרך שיח מסוים בתקופה מודרנית, זה לא אומר שפרקטיקות כאלה לא היה קיים קודם. אנחנו יודעים שביוון העתיקה הדבר הזה קרה, ספר לנו על זה קצת.
זה שאת חוזרת דווקא ליוון העתיקה זה לא במקרה כמובן, כי יוון העתיקה יצא לשם של תור הזהב של ההומוסקסואליות. בעיקר בגלל הדיאלוגים של אפלטון, יש לו שני דיאלוגים מפורסמים, המשתה ופיידרוס, שבהם הוא מדבר באריכות על אהבה, מה שאנחנו נכנה היום אהבה הומוסקסואלית.
של גבר לגבר?
של גבר לנער או לבחור.
של גבר לנער או לבחור.
וזו מבחינת היוונים הייתה הבחנה קריטית. כאן זה מה שמבחין את תפיסת המיניות שלהם או ארגון המיניות שלהם ביחס לארגון המיניות המערבי המודרני. מבחינתם מערכת יחסים מינית בין שני גברים בוגרים הייתה דבר שלא יעלה על הדעת. כלומר שם היה הטאבו. אני אדייק את זה, לא סתם שני גברים בוגרים, אלא שני גברים ממעמד האזרחים. זה היה ממש נו-נו. כי גבר, בוגר, אזרח, היה אמור להיות דומיננטי מבחינה מינית. הוא לא היה אמור להיות נתון לחסדיו של מישהו אחר.
עם נשים הם, אין בעיה כי הן לא אזרחיות. כן. רק גברים הם אזרחים ביוון העתיקה.
ברור, לא סופרים נשים.
כן.
אין לא אזרחיות, כמובן. כן. ובכלל, בעצם, שכבת האזרחים הייתה שכבה די דקה, כי תושבי הפוליס היו, אז היו גם נשים, והיו הרבה מאוד עבדים. אז אזרח בשום אופן לא יכול היה להיות נחדר. להניח לגבר אחר שיחדור לגופך, זה היה פסול מכל פסול, וזה היה יכול להוות עילה לשלילת אזרחות, לא פחות.
האזרח חודר ואינו נחדר.
בדיוק.
כן.
וההיגיון של זה, זה שכאילו כל אזרח מייצג בעצם את הגוף המדיני כולו, והגוף המדיני אמור להיות חסין. עכשיו, היה דפוס אחד פריבילגי של אהבה בין גברים, לא רק של מיניות, אלא גם אהבה. וזה היה הדפוס הפדרסטי. כלומר, של מערכת יחסים בין גבר לנער.
בחירה יש שם? של הנער?
כן, כן, יש בהחלט. כלומר, הנער לא מדובר על אונס, מדובר על חיזור והיענות. מה שאנחנו מוצאים, לפחות אצל אפלטון, זה תפיסה מאוד אידיאלית של הקשר הזה. יש שם את המושג אהבה אפלטונית. כן? זה שאוב, קודם כל, כשהוא דיבר על, על אהבה אפלטונית, הוא התכוון לאהבה בין גבר לנער. זה לא אהבה אפלטונית בין גבר
מין.
לאישה.
כן.
אבל התפיסה שלו הייתה, זה שהקשר, צריך לנקות את הקשר הזה מהמיני, מהגופני, ולהפוך אותו לקשר רוחני, שיכול להסב הרבה מאוד טוב לשני הפרטנרים, ואז הם בעצם מתאחדים באהבת הפילוסופיה. כלומר, בעצם מאהבה רומנטית מגיעים בסופו של דבר לאהבת החוכמה, דרך אהבת היופי. יש מין מסלול כזה. אבל מה שאנחנו לומדים מזה, זה שהייתה לגיטימציה מוחלטת לקשר הפדרסטי. כן, לא רק מאפלטון, יש עוד טקסטים ועדויות כתובות ששרדו.
בתנאים מסוימים?
בתנאים מאוד מסוימים.
מאוד מאוד מסוימים, כן. שברור בהם, שיש בהם יחסי כוח מאוד מסוימים. הדבר הזה הוא אפשרי והוא קיים.
כן, ויחסי הכוח הם חיוניים להפך. אם אין יחסי כוח זה בעייתי. כלומר, היוונים לא האמינו בארוס שהוא שוויוני והדדי. זה מה שמעניין.
אחרי המסע הקטן הזה שאנחנו עושות, אנחנו עוד בעיצומו, אני רוצה שנדבר על פוקו קצת, ועל המערך התיאורטי שהוא מסרטט בקצרה בתולדות המיניות, כי נראה לי שהוא מאפשר, הוא גם יעזור לנו אחר כך לדבר על ישראל, והוא גם מאפשר קצת יותר להבין את ההבדלים בין כל הקטגוריות שדיברנו עליהן, כולל החזרה ליוון. יש לי תחושה כזאת. בואי נדבר קצת על פוקו, כן. על מה שהוא מסרטט בתולדות המיניות.
אז
שהוא בעצמו היה גיי, קוויר והומוסקסואל.
כן, ורוב חייו היה די בארון. כלומר, זה לא היה בכרטיס הביקור שלו.
אז הוא היה, אוקיי.
אבל בהחלט אפשר לדבר על פוקו כהומו. אז היצירה האחרונה של פוקו היא תולדות המיניות.
מילה על פוקו. פילוסוף, היסטוריון צרפתי.
נכון, בין המאה ה-20, שעסק הרבה מאוד במיפוי של שיח והיסטוריה של קטגוריות, או כינה את זה גניאלוגיה של קטגוריות, ואיך זה לא רק תולדות המחשבה, אלא גם אופנים שונים של שליטה חברתית ופיקוח חברתי. ובמסגרת הזו הוא כותב גם על מיניות. כלומר, אחרי שהוא מדבר על... הוא כותב את תולדות השיגעון בעידן התבונה, והוא כותב על בתי סוהר, ואז הוא עובר גם לתחום המיניות. התזה המרכזית שלו היא קודם כל של המיניות יש היסטוריה. כן? זאת אומרת, ברגע שהוא קורא לפרויקט שלו, ההיסטוריה של המיניות, משמע, למיניות יש היסטוריה.
אם יש בהיסטוריה, יש שם איזושהי הבנייה.
כן, הוא לא חושב על איזשהו דחף שהוא ביולוגי נתון, ופשוט מקבל ביטויים שונים בתקופות שונות, בהתאם לתרבות של אותה תקופה. אלא התפיסה שלו היא יותר רדיקלית. הוא בכלל רואה את הדבר הזה שנקרא מיניות כעניין מודרני. מיניות במובן הזה שאנחנו באמת חושבים על עצמנו היום כבעלי זהות מינית, כן? שהמיניות שלנו היא חלק מרכזי מהזהות שלנו. זו תופעה מודרנית.
כי אצל יווני לא?
ממש לא. אם היינו מדברים איתם על זהות מינית, הם היו מרימים גבה ולא מבינים מה אנחנו רוצים. כי עבור היוונים הם כן הכירו בהבדלי העדפות. כלומר, הם היו יכולים להגיד, לי יש העדפה לנשים ולא יש העדפה לנערים.
אבל זה לא מגדיר אותי.
זה ממש לא מגדיר את האדם.
זה הסיפור.
כן. אז התפיסה הזו של המיניות כמימד של זהות ומימד משמעותי של זהות זה עניין מערבי מודרני. ואחר התהוות הדבר הזה, פוקו עוקב. שבקרך הראשון של תודות המיניות הוא מראה שהחשיבה הקדם מודרנית על תחום המין הייתה חשיבה במונחים של פרקטיקות. נגיד, יש את הקטגוריה של מעשה סדום בנצרות, שעבור הנוצרים זה היה החטא החמור מכל, כל כך חמור שאפילו אסור להזכיר אותו. מעשה סדום זה... יש כל מיני גרסאות, אבל זה בעצם חדירה לא נאותה. חדירה שהיא לא חדירה של עבר מין גברי לעבר מין נשי. יכול להיות מין אנלי, מין אורלי, לא משנה אם בין גברים או בין גבר ואישה, כל זה נופל לקטגוריה של מעשה סדום. אבל במיוחד כשדיברו על מעשה סדום, דיברו, התכוונו לרוב למין אנלי בין גברים. כאן מדובר על אקט שלכאורה כל אחד יכול לבצע אותו. לא מדובר על אנשים מסוימים שמועדים לאקט הזה. לא מדובר על סוג של תשוקה פנימית לאקט הזה.
את אומרת אקט בניגוד לזהות?
כן. ומה שקורה בשליש האחרון של המאה ה-19, שמתחלפת הפרדיגמה. מפרדיגמה של אקטים לפרדיגמה של טיפוסים מיניים, שהמיניות שלהם נוטה לכיוון כזה או אחר. וזו מחשבה חדשה.
שזה חלק מאותו שיח רפואי.
שדיברנו עליו.
שדיברנו עליו בהתחלה.
כן, כן, כן. זאת אומרת, מפסיקים לחשוב במונחים של אקטים, ועוברים לחשוב במונחים של תשוקה, ותשוקה שמאפיינת... את הסובייקט, מייצרת סוג של סובייקטיביות. אולי כאן אני אקרא פסקה יפה מפוקו,
בטח.
שמבהירה את העניין הזה?
בטח.
מעשה הסדום, זה של המשפט האזרחי או הקנוני הישן, כוונה בנצרות, היה סוג של פעולות אסורות. החוטא בהן נשא באחריות להן רק כסובייקט משפטי. ההומוסקסואל של המאה ה-19 הפך לאישיות. הוא הפך להיות סוג של עבר, של תולדות חיים ושל ילדות, של אופי ושל צורת חיים, וכן של מורפולוגיה אשר כוללת מבנה גוף לא דיסקרטי, ואולי הפיזיולוגיה מסתורית. דבר מהווייתו הכוללת לא נמלט ממיניותו. היא נוכחת בכל ישותו, נכבט בכל פרט בהתנהגותו, משום שהיא העיקרון הארמומי והפעיל תמיד שלה. היא חרוטה ללא בושה על פרצופו ועל גופו, משום שהיא סוד אשר תמיד מסגיר את עצמו. מיניותו של ההומוסקסואל שקולה למהותו, לאו דווקא כחטא שהוא מבצע דרך קבע, אלא כטבעו הייחודי. זה קטע נורא יפה, כי הוא בעצם, הוא מדבר כאן על הופעתו של הטיפוס של ההומו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סטריאוטיפים, כן? לזה הוא מתכוון כאן, מישהו שנראה הומו, מתנהג כמו הומו, אבל המיניות שלו חרוטה על פרצופו ובהתנהגותו. כן?
אבל יש משהו בגאווה שהוא כזה. זה ניחוס עצמי, אבל פה אולי הוא מדבר על איזשהו סימון מבחוץ שהוא סטריאוטיפי, אבל יש משהו במעשה הגאווה, מצעד גאווה, שמאמץ את הדבר הזה וחוגג אותו.
כן.
מעשה מאוד.
מה שהוא מצליח לטעמי לעשות יפה, זה לעשות הזרה של צורת המחשבה הזו שאנחנו כולנו שרויים בה. שיש הומואים ויש סטרייטים ויש לסביות והומואים רובם נראים כאלה, כן? אפשר לראות את זה עליהם. וגם הדבר הזה של הסוד שתמיד מסגיר את עצמו, כן? ההבניה של ההומוסקסואליות כסוד, ועדיין תמיד תהיה אפשרות לפענח. זה הפך להיות האופן שבו מדברים על הומוסקסואליות בתרבות. רואים עליה, לא רואים עליה, כן, יש סימנים כאלה וכאלה וכן הלאה. וגם הוא עושה כאן קצת פרודיה של התפיסה הפרוידיאנית, שיש סוג מסוים של ילדות ושל התפתחות שמוביל לתוצאה הזו של הטיפוס ההומוסקסואלי. שהומוסקסואליות היא סוג של הוויה, שהמיניות היא הוויה. אז מה שאני אוהבת כאן זה באמת את ההזרה שהוא עושה למשהו שהוא טבוע לגמרי באופן החשיבה שלנו ובתרבות שלנו. בתרבות הגאה העכשווית, אכן יש גם חגיגה של חלק מהסטריאוטיפים האלה ואימוץ שלהם, אפשר לומר, הקצנה שלהם.
אני חושבת על זה כאישה, בסדר? אני יוצאת רגע מה כאישה שמגדירה את עצמה כאישה, ויש דברים שלפעמים אפשר לחשוב עליהם באופן גם מאוד הווייתי, קצת כמו שסטריאוטיפי, ועל הזכות שלי או הרצון שלי לפעמים ממש לחגוג את זה, לזה התכוונתי. ממש לחגוג את מה שנתפס מבחוץ כנלעג, או לחגוג את מה שחושבים שמגדיר אותי ולשחק, כן. אם כן מגדיר אותי, לא מגדיר אותי, כן ככה, לא ככה, זה מה שהתכוונתי אליו, שזה מאוד עכשווי.
כן, יש לנו יחסים מורכבים עם התבניות האלה שמולבשות אלינו. לפעמים כן. אנחנו רוצים להתנער מהן, ולפעמים אנחנו רוצים לנצל אותן
וליהנות
כן,
מהן.
ולגמרי.
אז מה עושה פוקו? מה השורה התחתונה? מה הוא תורם לנו לכל השיח הזה? הוא מסמן איזשהו שינוי בשיח?
בעיניי, התרומה המרכזית שלו זה הזרה של הפרדיגמה שאנחנו חיים בה. כאילו הוא מוריד, כאילו אנחנו נמצאים, נגיד, בסרט לתממד, והוא מוריד לנו את המשקפיים. כן? הוא מראה לנו שהתבנית המחשבתית הזו שבני אדם נחלקים לטיפוסים מיניים שונים שמוגדרים על פי כיוון התשוקה שלהם, שהדבר הזה הוא התפתחות היסטורית, שזה נולד ברגע היסטורי מסוים, זה לא היה קיים קודם לכן. לזה יש הרבה משמעות, כי אנחנו תמיד נוטים לראות את הקטגוריות של התרבות שלנו כאוניברסליות וכעל זמניות.
אז בואי נדבר קצת על ישראל. אמרנו שמונח הומוסקסואליות הוא מודרני, אבל השיח שמתנגד לפרקטיקה הזו, או כבר אנחנו חרגנו מהפרקטיקה, אנחנו מדברות על זהות, מתבסס על תנ"ך ועל התלמוד, אז סדר לנו את זה קצת.
אוקיי. קודם כל, לגבי הקונטקסט הפוליטי הנוכחי, נראה לי שמה שיש לנו עכשיו הוא מה שנקרא באנגלית backlash, ריאקציה. כן, לשניים, שלושה עשורים שבהם באמת הקהילה הלהט"בית בארץ התפתחה, התחזקה, עברה נורמליזציה, קיבלה הרבה מאוד זכויות.
כקהילה, כציבור.
כן, כציבור וכפרטים. וזה מפריע לגורמים שמרניים יותר בציבוריות הישראלית. השיח השמרני הוא שיח דתי, והוא גם שיח רפואי. כלומר, למעשה, אנשים שיוצאים נגד זכויות להט"ב, הרבה פעמים מנסים להחזיר את הפרדיגמה הרפואית.
של חריגה מהנורמה, מהטבעיות.
חריגה מהנורמה זה סוציולוגי, אבל של מחלה, של סטייה, השיח הזה, של פתולוגיה רפואית. עכשיו, מה שמעניין זה שבינתיים הממסד הרפואי כבר הרבה מאוד שנים לא תופס הומוסקסואליות כפתולוגיה. למעשה, כבר ב-1973, הקטגוריה הומוסקסואליות הוצאה מה-DSM, שזה ספר ההבחנות הפסיכיאטריות. זאת אומרת, זה כבר הרבה מאוד שנים שאין תפיסה של הומוסקסואליות כמחלה בממסד הרפואי. אבל השיח הדתי, גם היהודי וגם הנוצרי הפונדמנטליסטי, נאחז בהמשגה הזו של מחלה. לכאורה זה אמורה להיות מין תפיסה מיטיבה, כי מי שחולה,
יש לטפל בו.
אפשר לרפא אותו, יש תקווה לריפוי. כן, בניגוד לתפיסה של חטא סתם. עכשיו, השיח הרפואי הזה שהחוגים הדתיים אימצו, כן, וכאן באמת קשור כל העניין של טיפולי המרה, השיח הרפואי הזה ביסודו הוא זר למחשבה על הומוסקסואליות ביהדות. אני עכשיו חטאתי באנכרוניזם, כי היהדות בעצם עד למאה ה-20, ליהדות לא היה שום דבר לומר על הומוסקסואליות פרסה.
האיסור משקף זכר.
זה בדיוק מה שזה. זה, בספר ויקרא יש איסור על משקף זכר. כן?
שזה אותו מה שדיברנו על ההבחנה הזאת בין אקט לנטייה מינית.
בדיוק. כלומר, האיסור הוא איסור על אקט. כן? ואת זכר לא תשכב, משכבי אישה תועבה היא.
כמו שלא תאכל חזיר.
יש גם, אגב, יש איסור על טרנסווסטיזם, שגם זה מוכרז כתועבה. גבר לא ישים על עצמו כלי אישה, ואישה לא תיקח סלמת גבר, זה גם תועבה. יש גם את האיסור על משכב בהמה, אבל יש גם איסור לזווג שור וחמור, ולערוג יחד פשטן וצמר. יש חוקר תלמוד בשם דניאל בויארין, שהציע תזה מאוד מעניינת לטעמי, שהאיסור על משכב זכר הוא בעצם הרציונל שלו, זה איסור על עירוב בין קטגוריות. כלומר שאלוהים, כן, זכר ונקבה ברא אותם. אלוהים יצר את הקטגוריות האלו, אסור לערבב ביניהם. וברגע שעושים בגבר מה שאמורים לעשות רק באישה, זאת אומרת, ברגע שחודרים לגופו של גבר, הופכים אותו למעין אישה. הנקבה נקראת נקבה כי יש לה נקב בגוף שאין לגברים.
שניתן לחדור עליו.
לנקב הזה אמורים לחדור, לנקבים שיש לגברים לא אמורים לחדור, כן? וברגע שחודרים לגבר, זה אקט של עירוב הקטגוריות האלוהיות, ומכאן זה אסור. כלומר, זו ההצעה של דניאל בויארין, פרופסור דניאל בויארין, להיגיון שמאחורי האיסור הזה. יש גם הצעות אחרות. אבל מה שחשוב להדגיש זה שהאיסור הוא על אקט. התנ"ך לא מדבר במונחים של טיפוסים מיניים, של מי שנמשכים לבני מינם, וגם התלמוד אחר כך, חכמי התלמוד, כאשר הם באים לפרש את האיסור הזה, גם הם לא חושבים במונחים של הומוסקסואלים והטרוסקסואלים. אגב, זה מעניין שנגיד פרקטיקות מיניות אחרות בין גברים, שמים אותם בקטגוריה של עוננות.
כמו לדוגמה?
לא יודעת מה אפשר לפרט ברדיו.
בואי ננסה.
כאילו, סקס ידני בין גברים.
עוננות.
אז זה נחשב לעוננות. כלומר, גם אם היא משותפת, זה רק עוננות. עכשיו, גם זה, גם זו עבירה לפי המקרא, כן? אסור להשחית זר על השווא.
נכון.
אבל זו עבירה חמורה פחות ממשכב זכר. ומה שמעניין זה שעבור חכמי התלמוד, אלה היו שתי עבירות שונות לגמרי. כלומר, משכב זכר זה דבר אחד, דברים מיניים אחרים שגברים יכולים לעשות בינם לבינם, זה קטגוריה שונה לגמרי. מכאן שלא הייתה להם קטגוריה של הומוסקסואליות. חכמי התלמוד גם הכירו באפשרות של פרקטיקות מיניות בין נשים, ולא סיווגו אותם לאותה קטגוריה. לא כמו משכב זכר ולא כמו עוננות גברית. כלומר, הם לא מקבצים יחד את מה שאנחנו נוטים לקבץ יחד. כלומר, אנחנו לא נתחיל לפשפש במעשיהם של אנשים ונשאל אותם, רגע, רגע, אז מה אתם עושים במיטה? אתם עושים את זה או אתם עושים את זה? אנשים מבחינתנו הם הומואים ולסביות, כי זה כיוון המשיכה שלהם. אבל עבור חכמי התלמוד, אלה היו שאלות קריטיות.
והשיח שהיום אנחנו שומעים בכנסת כנגד הקהילה?
אז השיח היום הוא באמת סוג של הכלאה. כלומר, מצד אחד, תפיסה של חומרת העבירה של משכב זכר. כן? ומצד שני, איזושהי תפיסה רפואית ארכאית, כי הממסד הרפואי, פסיכיאטרי, פסיכולוגי, כבר לא מחזיק בתפיסה כזו. יש מעט מאוד מטפלים שעדיין מאמינים בטיפולי המרה.
ומה שאמרת זה גם, זה לא היסטורי, התפיסה. זה היסטורי מהמאה ה-19, אבל כן. זה לא תקף לאותם איסורים.
זה אנכרוניסטי.
כן.
זה לא נאמן ליהדות המקראית ולא ליהדות התלמודית. וזה מעניין שכאילו האורתודוקסיה הישראלית, היהודית, מחזיקה היום בתפיסה כזו, אבל התפיסה הזו היא לגמרי אנכרוניסטית.
שמרנית פשוט. שהיא מבקשת לשמר את המוסד המשפחתי כמו שהוא.
נכון. כלומר, מן הסתם יש כאן עניין של ניסיון להגן על מוסד המשפחה ההטרוסקסואלי, ההטרונורמטיבי, ולא לתת לגיטימציה לאפשרויות אחרות.
אז אם אנחנו מדברים במושגים של פוקו, יש פה עירוב בין שיחים, יש פה משהו לא קוהרנטי אפילו.
נכון.
שמייצר שיח חדש, אבל כשעושים גניאולוגיה, מבינים שאין פה קישורים באמת בין השיחים האלה.
כן, יש כאן איזושהי תצורה היברידית חדשה, מבחינת השיח.
השיחה שלנו קשורה למאבק הפוליטי שמתקיים היום בישראל. כי הקהילה הלהט"בית השיגה המון במאבקים דרך בתי משפט.
נכון.
זה מאוד בולט היום שהקהילה היא חלק, יש נגיד כמו שיש מחאת הנשים, אז יש גם משהו מחאה של הקהילה בתוך כל המחאות שמתקיימות היום.
הקהילה הלהט"בית בארץ באמת השיגה הרבה מאוד דברים בערוצים משפטיים. והרבה פעמים זה היה באמצעות בית המשפט העליון, באמצעות הגשת בגצים. כשזה מצב שהוא אנומלי והוא לא בריא, אבל זה תוצאה של מאזן הכוחות בכנסת, בפרלמנט שלנו, ששם בגלל שהמפלגות הדתיות תמיד היו חלק מכל קואליציה שהיא, והיה סטטוס קוו איתן, אי אפשר היה לקדם חקיקה פרוגרסיבית, למשל, נישואים חד-מיניים, כן? זה כבר קיים בלא מעט מדינות, זה לא קיים בישראל ולא במקרה, כי זה משהו שמצריך חקיקה, ולא מתאפשר בגלל המפלגות הדתיות. אז הרבה מאוד הישגים של השוואת זכויות, נגיד של זוגות חד מיניים, והגנה מפני אפליה, הרבה דברים הושגו דרך בית המשפט.
הרבה דברים שקורים במשפחות, בתאים.
הרבה דברים שקשורים, כן, נגיד זכויות הורות. כל הדברים האלה הושגו בבית המשפט ולא בכנסת. בשם עקרונות ליברליים של שוויון וכבוד האדם, כלומר העקרונות הרחבים האלה שהיום מתקיפים את בית המשפט העליון במיוחד בגינם, על זה שהוא, על כאילו אקטיביזם שיפוטי. וזה נכון שאין לנו חוקה, אז אפשר לטעון שהייתה פרשנות יתר של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל בעצם הרבה מאוד זכויות והגנות ליברליות בוססו על חוק היסוד הזה. ולכן הגורמים השמרניים היום יוצאים בהתקפה על בית המשפט העליון במיוחד.
אז ההגדרה גיי, קוויר, הומוסקסואל, איך שלא נבחר, היא לגמרי פוליטית.
כן, בוודאי, בוודאי.
דוקטור עמל זיו, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני ביביאנה דייץ', תודה רבה גם לעמיתי פוקמן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.